צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם המעשה, הפעם תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחיילי צה"ל, ומערכים באולפן את שחר ומעיין ורטמן, שני אחיו של רב סרן דגן ורטמן, השם ייקום דמו, שנהרג במבצע עופרת יצוקה. יחד איתם ננסה לשוחח ולהכיר כמה שניתן את אותה דמות מופלאה של דגן, אנשי אמונה בעולם המעשה, יום הזיכרון. שחר ומעיין, שלום, תודה שהסכמתם לבוא לאולפן. תנו לי אולי כהתחלה, זה סיפור שהתחדש לכם לאחר מותו ואיר אולי את הדמות מחדש.
אני אספר איזשהו סיפור, הכל אני אפתח שם. מיד אחרי הלוויה, אמרתי למעיין ולשאר האחים שמה שלא יספרו לנו על דגן זה לא יפתיע אותנו. אני הרגשתי שהאישיות של דגן, הכרנו אותה מצוין, וגם הדברים שהתבררו לנו אחר כך, וזה הרבה סיפורים, הם רק גילו לנו ביטויים של דברים שידענו, שראינו כל הזמן. אחד הסיפורים ששמענו אחרי שדגן נהרג, והוא היה ביטוי, שמענו את הסיפור הזה בכמה אנשים, בגבי הקשרים שונים, זה סיפור שחזר על עצמו. ואני אספר אחד מהסיפורים האלה. כשדגן ביום שישי אחד מתקשר לאחד הסמלים שלו באזור ירושלים.
אני חושב שהוא כבר היה מ"פ.
דגן היה מ"פ, מתקשר לאחד הסמלים, אומר לו, איפה אתה נמצא כרגע? אני מגיע לאסוף אותך. אומר לו, אני בדרך לטיול. אומר לו, לא, תרד למטה, אני למטה, תבוא. אנחנו הולכים לחלק לאוויר, נשאר קצת על האש, על האש שעשו בפלוגה, רוצה להעביר את זה לחיילים שיש להם צורך בזה בבית. הסמל יצטרף לדגן, וממנו שמענו את הסיפור. הם נוסעים לבית של החייל הראשון, באחת השכונות של ירושלים. דגן נכנס לבית, מחליף כמה מילים, ומיד ניגש, בלי לשאול אף אחד, ניגש למקרר ופותח אותו. הוא מוצא שהמקרר ריק, ואומר לסמל, בוא איתי. אז הסמל אומר לו, בוא, לפחות ניפרד מהאנשים. לא, לא, אנחנו חוזרים תכף. דגן יורד עם הסמל, קופצים לסופר הקרוב, ומתחילים למלא עגלה. דגן זורק פנימה דברים, מעמיס עגלה המלאה, ומגיעים לקופה. דגן מוציא את כרטיס האשראי שלו, והסמל שמבין מה הולך פה, אומר לו, חכה, אני גם רוצה להשתתף. הוא אמר לו, עזוב, בשביל מה הצבא משלם לי? דגן משלם את העגלה, הולכים לבית של החייל, מלאים שם את המקרר.
אתה אומר, זה דפוס שחוזר על עצמו, בקו המקרה.
כמו שחוזר על עצמו, יוצאים לעוד חייל, אותו דבר, אותו סיפור, ותמיד דגן היה מגיע הביתה כמה דקות לפני שבת. יום שישי הוקדש לסיורי חיילים.
סיורי חיילים. מעיין?
כן. דבר ששמענו מחיילים רבים של דגן, זה שכשדגן הגיע בתור מ"פ לקו כיסופים, אחד הקווים שבהם הוא שירת בתור מ"פ, הוא בעצם הנחיל שם בגזרה איזושהי שיטת עבודה חדשה, שבמרכז שלה זה חתירה למגע, ובכל מצב של 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 איום, של ירי, השאיפה שלו הייתה באופן מיידי לחתוך את הגדר ולהיכנס. באחד מהאירועים האלה, כשחיילים היו בדרך חזרה מהצד השני של הגדר, דגן באותו מקרה לא היה איתם, בדרך חזרה התחילו לפצמר אותם. ושמענו זה מיותר מחייל אחד, חלק מאותו כוח שפצמרו אותו, כשאתה בעצם חשוף לאש ואין לך יותר מדי מה לעשות, שמה שדגן עשה זה בעצם ירד מהרכב שלו, והתחיל ללכת על הגדר מצד לצד כדי למשוך את האש, על מנת לאפשר להם לצאת בשלום. בדיעבד, היו יותר מסיפור אחד כזה, שמענו את זה מכמה אנשים, ואותי תפסה מאוד הנקודה, שאף אחד לא אמר שהוא זחל על הגדר, או שהוא רץ, או שהוא ככה מדי פעם מציץ.
אלא הלך זקוף.
הם חזרו על העובדה הזאת, הוא הלך על הגדר, ובמקרה הספציפי הזה, חייל שהיה שם סיפר שזה ארך 20 דקות.
טוב, אז באמת ששומעים סיפורים כאלה, גם בגבורה הצבאית, גם בתחום הבינישי, אפשר לקרוא לזה ככה. אתם יכולים לציין איזה ציוני דרך במסלול החיים של דגן שמביאים אותו לדברים מהסוג הזה, לסיפורים מהסוג הזה? תור ילד בבית, שחר?
דגן תמיד היה דמות שמאוד מקשיב לעצמו, מאוד מקשיבה לעצמו. מאוד ער לעולמו הפנימי והולך איתו. פעם בשיחה בין דגן למעיין, מעיין בהספד, סיפר לנו, זה לא הכרתי את הסיפור הזה. דגן אמר לו שהוא רוצה לחיות את המהות כל הזמן.
באיזה גיל זה היה?
בגיל ה-20 מתישהו.
בגיל ה-10, לחיות את המהות.
וככה דגן חי. דגן, הוא ידע להשתולל, הוא שיחק באליצור ירושלים, הוא היה שחקן כדורסל מצוין, היה קשה לשחק מולו. הספורטאי מעולה, היה תלמיד מצוין, והיה מנהיג באישיות שלו, מתוך מקום שמאוד מאוד קשוב לעצמו, שמאמין במה שהוא עושה. עם זה הוא התקדם לאורך כל הדרך, עד שהוא פגש את עולמה של תורה, שם חל הצמיחה מיוחדת.
ומה שם? הוא התחיל, למד, איפה הוא למד בישיבה התיכונית?
התחיל בישיבה לצעירים.
בישיבה לצעירים?
כן.
ומשם?
עובר משם להסדר באור עציון, ישיבת הסדר אור עציון, אחרי שהיה שם עד סוף שיעור ג' ואז הוא עבר להר המור. בא הוא למד עד שיעור ו'.
ששם הוא התגייס.
משם הוא התגייס, כן.
גם שם, כשכל החבר'ה שלו באור עציון התגייסו, דחה שירות, למרות שהוא התקבל לסיירת מובחרת מאוד. דחה את השירות כל הזמן כדי להמשיך ללמוד.
מה, באיזה גיל למעשה הוא התגייס? זה
25.
25.
משהו כזה.
גיל 25 הוא התגייס ומשם
המשיך.
ומה, איך שם אתם יכולים לציין בישיבה, נקודות שמאפיינות?
אני יכול להגיד משהו על המעבר מהתקופה שלפני לנחיתה בישיבה. ואני זוכר את דגן בתקופה של, בישיבה לצעירים, בעיקר תקופה של הבגרויות, גם לפני, בתור בן אדם, בתור אח מתלבט, אני תמיד הרגשתי שהוא מחפש משהו ושהוא לא לגמרי מוצא. זאת אומרת, הרגשתי שהוא תמיד נמצא באיזשהו חיפוש. זה גם משהו שהזכרתי בהספד, כשהוא הגיע לישיבה באמת פתאום כאילו הכל התיישב במקום. לא יודע להסביר את זה, אבל הוא פתאום נהיה מוקדש לגמרי ללימוד התורה, ולא באיזושהי צורה חיצונית, אלא הכי פנימי, ממש מבפנים. זאת אומרת, הוא מצא את טעם החיים, מצא את כולו בלימוד, ככה.
בגיל צעיר, אתם חשבתם שזה המסלול שהוא יבחר? ישיבה, הצבא, בצורה הזו.
הוא אמר לי פעם, עוד בתקופה באליצור, בתור הכז, הוא סיפר לי בשקט שהתוכנית שלו זה להיות שחקן כדורסל כשהוא יגדל. הוא ביקש שאני לא אספר להורים. אני ממש לא חשבתי שזה
היה הכיוון.
מצד שני, ברגע שדגן הגיע כבר בישיבה לצעירים, כשהוא ראה, התחיל להבין משהו על מה זה תורה, אליצור, המשחק כדורסל נזרק הצידה במהירות רבה מאוד. הם לא הבינו מה קרה שהרכז המוכשר הזה, שמפועל ירושלים ומכבי ירושלים רבו עליו, לאן הוא בורח להם. אבל ככה, דגן במסירות שלו בלימוד זה היה פלא. היו לילות שדגן בכלל לא הגיע למיטה, ישן על השולחן קצת והמשיך
ללמוד. אתה מדבר על הישיבה לצעירים או
לא? לא. באור עציון אני חושב, זה התחיל, וביתר עוז אני חושב, כשהוא הגיע לישיבה להר המור, ממש הרגיש שהוא מצא את מקומו, היה הרגשה כל כוחות החיים שלו מתעצמים, משהו מיוחד.
סיפר לנו חברותה שלו מאור עציון, שהוא הציע לו, בא אליו פעם בהצעה, שהם ילמדו יום שלהם שלושה סדרים מעיון, הם ישנו בבית המדרש, מישהו יביא להם את הארוחות מסנדוויצ'ים מחדר אוכל, משהו כזה, לא יודעת שנדייק בפרטים, אבל זה משהו מהסוג הזה.
אז באמת, כזה שקיע בתורה, באיזה שלב הוא מחליט שהוא מוצא את מקומו דווקא בעולם הצבא?
היו התלבטויות, זה לא היה פשוט. תמיד הוא נמשך מאוד לצד הזה, אבל הוא הרגיש את הקשר העצום שהיה לו גם לתורה. את כל מה שתורה, הוא הרגיש שזה נותן מענה עצום למה שקורה פה היום בדור הזה בכלל, ובעולמו. והיו התלבטויות, התייעצויות, התייעצים רבנים גדולים.
בסוף החליט הוא מתחיל בצבא.
מתחיל בשירות, חוזר לישיבה, חוזר לצבא.
אז זה היה בכמה?
הייתה תקופת ביניים בישיבה שבה הוא כביכול אמר שלום לצבא וחזר לישיבה, ואז הוא פתאום נתקל באיזשהו קושי פנימי שהתבטא גם בכאב פיזי. והוא מבין שהוא צריך לברר פה איזשהו משהו שהוא באמת עשה מול עזרת רבנים. ובסופו של דבר הגיע למסקנה ולהכרה שהמקום שלו הוא בצבא.
אין שם ההתקדמות שלו הייתה מהירה מאוד.
כן, בצבא דגן לאורך כל הדרך היה מצטיין בכל שלב שהוא היה. אף פעם לא סיפר לנו את זה. זה לא רק בגלל, אני לא... אני חושב שזה פשוט לא תפס אצלו מקום בכלל בנפש. ההצטיינויות האלו, היה מצטיין רמטכ"ל, היה מצטיין פלוגה, מצטיין מחלקה, כל המצטיינים
שלך. הוא אף פעם לא סיפר לכם שום דבר.
שום דבר.
משפחה, אבא, אמא.
התגלה בטעות.
התגלה בטעות.
בטקסים הוא לא הזמין את ההורים, לא הזמין כלום. הוא פשוט רצה, הוא לא זה היה נושא. הוא היה עסוק במהות.
שאולי יש סיפור שממחיש את זה קצת. בתקופה שלו כחייל, המ"פ שלו התבקש פעם לשלוח, לצרף חייל לצוות של גולני, שעומד להשתתף בתחרות ספורט של כלל צה"ל. המ"פ דרך המ"מ קרא לדגן, דגן לא הסכים לבוא בהתחלה, בסופו של דבר הגיע, ולא הסכים ללכת, כי הוא רצה להישאר עם הפלוגה באימונים, שהסבירו לו שזה לטובת גולני, זה לא בשבילו וכולי. בסופו של דבר הסכים, בתנאי שבניגוד להוראות, הוא לא מצטרף לשבוע האימונים שקודם לתחרות, אלא המ"פ מתחייב שהוא יתאמן עם הפלוגה, והוא יגיע רק לתחרות. דגן באמת יגיע רק לתחרות, והמ"פ סיפר לנו שבאותו יום פתאום מקבל שיחת טלפון איזושהי מהקצינות של הקצינת ספורט של החטיבה או משהו, שדגן יגיע במקום שלישי בכלל צה"ל, ולא מוצאים אותו בשביל לקבל את הפרס או את התעודה. המ"פ אמר שהוא אמר לקצינה שתקבל את זה במקומו ושתעזוב אותו בשקט. אבל אני חושב שבסיפור הזה יש משהו שמחדד את ההתמקדות של, את המיקוד של דגן במהות, בעיקר הוא רצה להתאמן עם הפלוגה ולא... הוא הסכים ללכת לתחרות רק שהוא הבין שיש בזה איזשהו ערך כללי, ובקטע של התחרות שבו אתה אמור לקבל את הפרס הוא לא מצא שום טעם, אז הוא לא היה שם. אני חושב שזה ממחיש קצת את הנקודה.
אחרי זה שהוא נהיה מפקד, הלכה מכן קצין. מה החיילים שלו? מספרים, איזה מפקד הוא היה?
היה... החיילים ששרתו איתו לא האמינו שדגן יוכל להעניש. שאלות היכולת להעניש. הוא היה כל כך... דגן היה מתנדב תמידי לכל דבר, וממש ביטל צרכיו הישיבים בפני מה שהפלוגה הייתה צריכה, מה שמתן, מה שיכל לעזור ולתרום.
נו, והוא העניש?
וכשהוא הגיע להיות מפקד, הוא עבד על זה. הוא עבד על זה, וכמו בכל דבר שהוא היה, שהיו לו נקודות חולשה, שהוא חתר למגע עם... לפצח את הקושי, להתמודד עם הדבר, להצליח בו. גם בזה הוא עשה עבודה מדהימה, הוא העניש בתוקף רב. החיילים שלו ציינו כאילו, אבל שהאנשים שלו, אף אחד לא הרגיש איתם, כי אנשים הרגישו שלמים עם העונש. אנשים לא רתנו ולא כעסו על דגן, הרגישו שזה הגיע להם. העונש בא ממקום מאוד חדור בוודאות, שבאמת זה נכון וזה מועיל לחייל. אני זוכר אפילו שלקראת ממש ככה בחודשים האחרונים, אני אמרתי דגן שאני לא מבין מה הטעם לשלוח חייל לכלא, איך זה יכול לעזור. אמר לי, אחינו, אני לא מבין, יש אנשים שזה מאוד חשוב בשבילם.
וחיילים קלטו את זה.
חיילים הרגישו ממש, האהבה שהייתה בין חיילים לדגן, היה חייל שסיפר לנו איך שהוא יודע שהוא חייב לדגן, הרבה מאוד, הוא ממש מרגיש ש... דגן, זה היה סיפור שדגן העיף אותו לקראת סוף מסלול, ואמר לו, החייל הזה ביקש, הוא אמר לי, דגן, אני מוכן לעשות הכל, רק תשאיר אותי בפלוגה. דגן אמר לו, את המסע קומטה אתה תעשה, כי עבדת קשה, אבל אתה לא מתאים להיות לוחם, תלך תעשה 4 חודשים בשלישות, תעשה את זה טוב, תחזור אליהם. הלך, הוא עשה את זה טוב,
וחזר. חזר.
דגן היה מפקד מאוד טוב, אני. הוא הקפיד על קצה גבול היכולת בתביעה מהחיילים שלו. זה היה במסעות, כשהם סחפו על עצמם משקל יותר מכל הפלוגות האחרות, ביציאה הביתה שהייתה יותר מאוחרת אחרי שכל הפלוגות האחרות כבר יצאו, חיילים שלו עוד היו ממשיכים להתאמן, לארגן, לסדר. הוא טבע המון מהחיילים, וחיילים כל כך אהבו את דגן, כי הצד השני היה שדגן היה להם כאבא, ממש, הוא דאג להם. דגן היה עובר בלילה, בסוף הלילה, כשהוא היה לחשום, והוא היה לחשום ממש לזמן קצר, בג'יפ או על הרצפה, היה עובר לחסות את החיילים שלו.
מחסות החיילים
שלו. דגן אהב אותם מאוד. היה סיפור שהיה ממש בחנוכה האחרון, לפני שדגן נהרג, שדגן התקשר אליי, ושאל איפה להדליק נרות, אם הוא עכשיו אצל חייל, אבא שלו נפטר של החייל הזה, איפה הוא מדליק נרות? שאלתי אותו, אחינו, איפה אתה ישן? אז אמר לי, תחמק. אמרתי לו, אחינו, איפה אתה ישן? אמר לי, אני ישן באוטו. זאת הייתה מסירות. כמה ימים הוא ליווה את החייל הזה כשהוא ישן באוטו, החייל הזה סיפר לנו שאבא שלו נפטר, וכמה חודשים אחרי זה דגן נהרג, ואמר, זה היה אבא השני שלי. ככה חיילים הרגישו עם דגן.
אם שאני שמעתי קצת את ההספדים שנאמרו על דגן, גם במעט שזכיתי להכיר אותו בישיבה, אני תפסתי בעיקר צמד מילים שנאמר וחזר בכמה צורות שונות, ביטוי נשמה עתידית, משהו נשמה של עולם העתיד. הציף לי ישירות עסקה שנמצאת באורות המלחמה. הרב קוק כותב, אורות המלחמה פסקה ב', מה שאנו מסתכלים הדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. ועניינו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. ואז אומר הרב שמתוך התשוקה לחזור לאותם נשמות, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח קבורתנו מתעדן, ואותם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כשאני קורא את הפסקה הזו, שוב, במעט שאני הכרתי, הדמות של דגן עולה, זה נשמה שחוזרת לחיות בנו כימי עולם. יכולים לספר לנו משהו גם על הנקודה הזו? משהו שבא מעבר למה שאנחנו רגילים?
אולי דווקא ברובד הפיזי, הדבר הזה התבטא בצורה מיוחדת, הוא מוחשי, כי אני חושב שבאמת הרבה אנשים חזרו עליו, ומי שטיפה יתקרב לדמות, לדגן, וינסה ללמוד עליו, לשמוע עליו ממקורות שונים, אני חושב ירגיש את זה מהר. יש סיפור על מצב שבו הגדר בעזה, היה איזה שער שצריך לסגור, ודגן יצא לשם שני רכבים של הסיור, הם הגיעו לאותו מקום, ושמענו את זה מחיילים שונים. ודגן יצא מהרכב, התקדם לכיוון השער כדי לסגור אותו. וחיילים ברכב שם סיפרו לנו שפתאום נפתחה אש מדויקת. המקום הזה נקרא סוללת הצלפים. אני לא מכיר, אבל ככה סיפרו החיילים שהיו שם. ונפתחת אש ממוקדת, מדויקת, לכיוון שלו. עכשיו הם היו בטוחים שהוא עוד שנייה מסתובב, רץ לאוטו ומשפרים לאחור. מספרים שהוא לא הסתובב, המשיך ללכת לכיוון הגדר, הוא גם לא רץ ולא הוריד את הראש. הגיע לגדר, נעל אותה, הסתובב וחזר בהליכה לרכב, והם נסעו משם. אנחנו, כששמענו את הסיפור הזה בשבעה, לא יודע, אנחנו לא הבנו במה מדובר, וחיילים, אגב, לאו דווקא חיילים דתיים ששירתו תחתיו, אמרו שזה סיפור בסיסי, הם לא הבינו מה אנחנו מוצאים בו.
אני חושב שדגן, יש ספר שבכלל דגן למד בצבא מכל זמנים קטנים שהיו לו. היה יורד לשבועות שטח עם אורות ביד. דגן היה איש של אורות. והיה מגיע הביתה אחרי שבוע שהוא כמעט לא ישן. ודגן ממש ישן לפעמים שעות ספורות בשבוע. היה מגיע הביתה ונרדם לכל השבת. נשכב על הרצפה ונרדם. מחובר על האדמה כמו שהוא אוהב. מה שמוצאי שבתות, כשהוא היה יושב קצת להזין את נפשו, זה היה, מתיישב לספר אורות, זה סגורה קוסטי, שם הוא ינק, והאהבה הגדולה שהייתה לו לעם הזה, האמונה הגדולה, שהתייחס לכל כל מה שעובר עלינו, כל התהליכים, גם הפוליטיקה, גם הכל, בעין שלכתחילה, בעין שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, אבל אנחנו לא בני חורים להיבטל מלעשות את שלנו, לעשות את שלנו זה למסור את הנפש. דמות של אורות, דמות שחי בתודעת פעמי גאולה ממש, כי הוא אדם שחי ומרגיש, כל פעם מתקשר, אחינו, מה רבותינו אומרים? חיה אותו. כל מה שקשור לעם ישראל, לנצח ישראל, זה היה המזון שלו.
מתי הוא הכי חסר לכם?
לי הוא הכי חסר בליל שבת. לא שבשנים האחרונות יצא לי להיות איתו יותר מדי לילות שבת, אבל באופן מאוד ברור זה הזמן שבו זה מורגש.
אצלי זה לא מופיע בנקודות זמן קבועות, אבל זה כל פעם מופיע להרים את הרף. כל פעם כשהוא זה מופיע לשאול אם אני, אם הדברים מכוונים. יש נקודה שטובעת ממני להתיישר, לדייק. יש גם נקודות שזה מופיע מזוויות אחרות, אבל פשוט אין לזה איזה חוק.
לסיום, אתם רוצים אולי להוסיף עוד משהו?
יש סיפור שאני חושב שמענו ממישהו שהיה סגן של דגן, קצין, שנראה לי מאוד אומר המון, אני לא יודע אם בכלל צריך להסביר, אני רק אגיד שבעינינו הוא מאוד סמלי, גם סמלי. באחד הימים הם היו בפלוגה איתה, אני חושב, בדרום, היה עומס חום או משהו כזה, לא ישנו בלילה. בקיצור, באמצע הבוקר דגן פתאום מנער את הקצינים שלו, ויש עוצר אימונים, כאילו, שואלים אותו מה אתה רוצה, אנחנו יש לנו, יכולים לישון, לא ישנו בלילה, מה נפלת עלינו? קומו, קומו, כולם מהר לסופה. דגן נכנס, מתיישב על יד ההגה, מתחיל לדהור באמצע שטח אימונים בנגב. וכשדגן נוסע רגיל זה לא היה חוויה נחמדה, וכשהוא דוהר זה פחות. והכל שם ככה מסביב אובך ואבק ולא רואים כלום. ונוסעים, נוסעים, נוסעים. אמרו לנו שאחרי, קיצר, שאלו אותו לאן, אנחנו נוסעים. אז אומר להם, מה קורה לכם? היום יהיה מירושלים, אנחנו נוסעים לירושלים. אמצע הנגב. סיפור שאחרי חצי שעה הוא נעצר, הוא אומר, הגענו. כולם ירדו מהאוטו, הוציא כיבוד, הוציא עוגיות ושתייה. חגיגו שם את יום ירושלים באמצע הדרך. הסיפור הזה, כשאנחנו שמענו אותו, אמר בשבילנו המון.
הסתדר לכם מן הסתם.
הסתדר גם עם התקופה שהוא היה איתנו, וגם עם מה שהוא השאיר, השאיר לנו, השאיר לכל מי שירצה לקחת להמשך.
טוב, שחר ומעיין, אני חושב שהברכה בבניין ירושלים תנוחה, ומעולם לא הייתה נכונה יותר. בבניין ירושלים תנוחמו כולנו.
אמן.
אנשי אמונה בעולם מעשה, יום הזיכרון.
הבוקר שיאיר יהיה אחר בגלל העוז, בגלל התקווה. המחר שיבוא יהיה טוב יותר בגלל ההתמדה, בגלל הענווה. היד שתלטף יהיה רכה יותר, כי הותרת בעדנה, והחיוך שיחייך יבקיע כל חומה וימלא את המחר באמונה. וכוחה ניסה על הרוח וצועק אליי כמקדם עדינו. זה עניינו של גן עדן. אני צועד לבד בתוך הכפר, חשת ידך בתוך ידי כמו בעבר. אני מביט אליי, נושם אותך, את ישותך שממלאת את המדבר. וקולך ניסה על הרוח וצועק אליי כמקדם עדינות. זה עניינו של גן עדן.